כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שקורה עם שירי לברי.
שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו עם מה שקורה, תוכנית הספרות של סוף השבוע שלנו איתי בצוות התוכנית אלעד זוהר על הביצוע הטכני, עומר מנחם שליט על ההפקה, ואנחנו יוצאים לדרך. מבט אל רשימות רבי המחר של חנויות הספרים, רשת סטימצקי וספרי הפרוזה, תקלה בקצה הגלקסיה של אתגר קרת, הספר שזכה בפרס ספיר לפני כ-10 ימים, הוא מחכב ברשימות גם של צומת וגם של סטימצקי במקום הראשון, ספר סיפורים באמת נפלא, וחדש ברשימת רבי המחר של סטימצקי בתחום הסיפורת, 24 שעות בחיי אישה של שטפן צוויג הגרמני, בהוצאת תשע נשמות. ועוד ברשימה האור מהלונדון של ג'וליה קלי והאהבות של אדם שרפ של גרם סימפסון שאנחנו זוכרים מפרויקט רוזי. בתחום ספרי העיון של סטימצקי אפשר עדיין למצוא את ספרו של עמוס עוז שלום לקנאים. כך גם אצל צומת ספרים בתחום ספרי העיון ובתחום ספרי הפרוזה. בצומת ספרים אמרנו כבר תקלה בקצה הגלקסיה וגם סיפור על אהבה וחושך של עמוס עוז ברשימה. בתחום ספרי העיון גם עוד ספר מעניין, לעשות כסף מאת גן סינצרו, מי שמעוניין להשקיע את זמנו ומרצו בללמוד לפחות איך לעשות כסף מוזמן. כל הזמן הוא מאבד אותה, את הבת שלו. ביושבו ערב אחד לבד בדירתו, הבין כי ילדתו, החיה והנושמת, כל עולמו, מתה לו בכל פעם מחדש כאשר היא משילה בתהליך המטמורפוזה הטבעי כל כך, מעטפת בלתי מעודכנת של חייה. היא הולכת וצומחת, מתרחקת ממנו לעבר אישיותה הבוגרת. כך ישב והתגעגע לכל הנועמיות של פעם, שלא ישובו לעולם. הניח ראשו והתחיל לבכות על כל הבנות שמתו לו בתקופת חייה של ביתו היחידה, או אפילו לא היה שיקור. בראש צלול בכה, מתוך כאב שאין לו תרופה, וכשסיים להתאבל על ביתו החיה והנושמת, בכה על אוריו ואחיו המתים. הוא היה נבוך מעצמו, על עיניו הנפוחות והאדומות, ובו בזמן גם חש רווחה ושחרור. פתאום הבין שבעצם לא בכה יותר מ-20 שנה, לא רק היה מאפשר לעצמו קצת דמעות כשהיה עם ליאורה, אולי דברים היו שונים, אולי היה משתחרר לו איזה פקק כשהיה משחרר גם אותה. אפשר שזה היה אחד הדברים שחסרו לו, או שחסרו לה. את כל כאביו פתר תמיד במין ציניות, השתתות, ליצנית וחטאים סמויים. למרות מעטפת הביטחון שניסה להשרות על אשתו ועל ביתו, שתיהן ראו אותו היטב, ובעיקר ילדתו שצעירה אותו בגן כענק עצוב. מתי זה היה? לפני מיליון שנה. אז תכירו בבקשה את מיכאל מהספר החיים החדשים של מיכאל, שגם הוא עכשיו נמצא ברשימות רבי המחר, ספר של אילן עמית. שלום אילן, כאן באולפן.
שלום שלום.
הספר האור בהוצאת ידיעות ספרים בסדרת ספרי פרוזה. החיים החדשים של מיכאל, אנחנו פוגשים את מיכאל, גבר ישראלי באמצע החיים, זה עתה קבר את אמו, שאיתה היה לו קשר די טעון, הוא גרוש זה שנתיים מליאורה, עורכת דין חזקה ועצמאית עם אישיות מאופקת, לא זורמת כמו שהוא מגדיר אותה, והוא גם אב לנועם המתבגרת, והוא דווקא בחור טוב ורגיש, מודע לעצמו, אבא מסור. אז אילן עמית, מה הסיפור של מיכאל ולמה הוא צריך למצוא לעצמו חיים חדשים?
אוקיי, הסיפור הזה בסך הכל הוא סיפור על, על גבר שעזב את משפחתו, עזב את משפחתו בגלל שהוא חש שהוא לא נוכח, שקוף, למרות שהוא אבא שפוט ומסור, והוא גם בעל
שפוט ומסור.
שפוט ומסור.
הוא לא ניהל רומנים, הוא לא חיכה שאיזה מערכת יחסים חדשה תבוא ותיקח אותו משם.
הוא עזב את ביתו ובעצם הטיל את עצמו לסוג של מדבר, כי הוא חש שהוא תובע ועובד דרך ושלא רואים אותו. הנקודה שאת אמרת, שהוא לא חיכה לאיזה רומן, היא נקודה מאוד חשובה, גם מבחינתי האישית וגם מהדמות, כי בסך הכל אני אוהב את הדמות שלי, שהיא לא אני אחד לאחד. אני לא מאמין שבן אדם צריך לחכות למשהו שיוציא אותו ממערכת יחסים לא טובה. אני מאמין שבן אדם צריך להתבונן לתוך עצמו ובאומץ גדול לקפוץ למים הכי קרים. וזה מה שעושה מיכאל.
אגב, מים קרים, אתה כותב על עצמך בעטיפת הספר שאתה מכור לשחייה, כן, אתה שחיין.
כן, כן. הייתי עד לא מזמן שחיין ים, אבל אחרי שקרה לי מקרה של כמעט טביעה, קיבלתי מה שנקרא רגליים קרות, סליחה על כפל המשמעות, ועברתי לשחות בבריכת גורדון, שם אני מאוד נהנה יום יום.
אז אנחנו נדבר רגע על הרגע הזה של הכמעט טביעה, כי אותו אתה בחרת כן להכניס לתוך הספר. לך בחיים זה קרה לפני 8 שנים, שאתה הלכת לשחות, ובאמת היו שם זרמים ומערבולות, וכמעט טבעת, וכשחזרת הביתה היית בטוח שכולם, במיוחד אשתך, דואגת לאן נעלמת על כל כך הרבה שעות, והנה אתה חוזר, והיא אומרת, בכלל לא הבחנתי שיצאת מהבית, וזה גם מה שקורה לגיבור ספרך, מיכאל.
כן, כן. חשוב לי פה לציין שוב, כי בחיים, כן, הדברים הם מאוד רבגוניים, כמו גם בספר. בסופו של עניין, אין אשם אחד במה שקורה לבני זוג, ואין אשם בכלל. יש סוג של התרחקות. ואני ביחסים מצוינים עם גרושתי, ויש לי שתי בנות שעליהן אני שומר מכל משמר. הסיטואציה הזאת היא בסך הכל סיטואציה סימבולית מסוימת למצב קיים. אמנם מה שגרה זה שהלכתי אחרי צהריים, לא בבוקר כמו שהיה כתוב בעיתון, הלכתי אחרי צהריים ואמרתי לגרושתי, אני הולך לים, ובאמת סחפו אותי מערבולות, חזרתי בחושך, ובדרך אמרתי, וואי, 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 בית אחי כבר מחפש אותי בנרות. ויצא שהיא לא שמה לב שהלכתי, וכשחזרתי, היא עלה מבט מופתע, ואמרה, מה, לא ידעתי שאתה יצאת. עכשיו, לא בגלל זה קמים ועוזבים בית, כמובן, הרי צריך להיות טיפש גמור, אבל...
ולא בגלל הפופקורן שהיא שורפת בסיר, בגלל שהיא הולכת לענות לשיחת עבודה, ועסוקה כל הזמן בעבודה.
זה סוג של מין קש סימבולי ששבר את גב הגמל, שבו אתה אומר, אוקיי, אם הגענו עד הלום, צריך לעשות מעשה עם כל הכאב שכרוך בדבר. אבל אני רוצה לדבר על מיכאל. את קראת עכשיו קטע שמאוד מאוד נוגע לי, בגלל שאיפשהו ביותי אב, וגם ביותו אב, מאוד מסור, ועל כל הטעויות שהוא עושה, ועל כל המורכבות, ועל כל זה שקשה לו בעצם להחזיק קו של שליטה, וקו ברור של חינוך, הוא כל כך קשור לביתו בחבל הטבור, שהוא כל הזמן מרגיש שהיא באמת נעלמת לו. ככל שהיא מתפתחת, כמו שילדים מתפתחים וצומחים, הם נעלמים לנו, אנחנו צריכים לשחרר אותם. ויש בזה משהו נורא כואב.
הגלגולים שהם עוברים, באותו גלגול חיים בעצם. כן. כל הנועמיות, כל הדמויות שהם עוברים משנה לשנה, לפעמים גם מחודש לחודש. אז בוא נדבר רגע, אילן, על הגיבור שלך, שאתה מגדיר אותו כאיזה שופר של הגבריות הישראלית החדשה. הוא ההפך הגמור ממצ'ו. הוא אדם טוב, הוא מתחשב, הוא מודע לעצמו. הוא מחובר למה שאומרים צד אנשים, מחובר לרגשות שלו.
כן. כן. אוקיי, בנוגע לשופר של הגבריות הישראלית החדשה, זה לא מיתוק שלי, אבל אני מניח שאנשים מקצועיים שקוראו את הספר והחליטו שכך זה, יכול להיות שצריך להקשיב להם. מה שאמרת על מיכאל הוא נכון, הוא רב רבדי. אני חייב לציין שבכל מיני טוקבקים שקיבלתי מנשים, שחלקן מאוד אהבו את הספר, אבל היו כמה שהתעצבנו, ואחת כתבה לי, מה, אתה בכלל לא יודע מה עובר על האישה, וזה... ואני אמרתי לה, יקירתי, תקראי את הספר. הספר באמת הוא לא חד צדדי וחד גוני, כי גם השתקפותה של ליאור הגרושתו מתיאורת כאן במבט רחום מסוים. עם כל הביקורת שיש לו עליה, הוא גם עדיין מאוד מאוד אוהב אותה בסופו של דבר, ויקרה לו. הוא גם, יש לו פקפוקים מסוימים בפרשנות שלו לאירועים שהובילו לפרידה.
בגלל זה אני אוהבת את הגיבור שלך, בגלל זה גם אהבתי את הספר.
זה מאוד חשוב.
אני באמת חושבת שהוא עושה הכל בשביל להיות מודע לעצמו ולרגשות שלו, וגם לפרש נכון את הבת שלו ואת האישה שלו. הוא כאילו מחויב לראות גם את הנפשות סביבו.
לא רק להיות מודע, אלא באיזשהו אופן, וזה הדבר שמעניין בספר, הרבה פעמים שואלים אותי, מה מיוחד? הדבר שמעניין בספר זה שמיכאל מוצא את עצמו מעורב בענייני ביתו עוד יותר דווקא אחרי שהוא עוזב אותו. זה באמת משפט שנשמע קצת אבסורדי, אבל הוא עושה דברים שהוא לא עשה כשהוא היה בבית. הוא מגביר את הנוכחות שלו מעבר לפרידה, דווקא אחרי שהוא נפרד.
בוא נקרא קטע מהספר, מה אתה בוחר לנו?
אוקיי, אני דווקא אקרא...
תתיידד עם המיקרופון, אל תתרחק
כן,
ממנו.
אוקיי, בסדר גמור.
את הקטע עם הוולבו?
כן, אוקיי. קטע עם הוולבו.
אז רק נספר למאזיננו של אשתו, גרושתו של מיכאל, יש מכונית וולבו ישנה שאביה העניק לה אותו, זה מין רכב אספנות, כן. היא מאוד מאוד קשורה אליו, גם אל הרכב וגם אל האבא, שקצת ככה שלט באיזשהו אופן בחיים, מיכאל לא בדיוק התחבר אליו, והוא לא אוהב את הוולבו הזה.
כן. לפני שאני אקרא, באמת מיכאל לגרושתו יש באמת קשרים של מין הערצת אב כזאת. עכשיו מיכאל הוא לא טיפוס חסר ביטחון, אבל עדיין יש משהו, מיכאל רואה דרך אנשים, הוא מאותו אדם אמיתי, הוא גם רואה את האמת והשקר של אנשים, והוא לא אוהב את הזכיחות העצמית של האב, את הטפלוניות הזאת שלו, את ה...
זה בדיוק ההפך ממנו, אם מיכאל הוא הגבר הרגיש, האב הוא הגבר הרגיש.
מיכאל הראשון להגיד, אני טעיתי, אני פה, אני יש לי חסרונות, ואנשים שהם צדיקים גדולים מוצאים אותו מדעתו. ואגב, גם אותי מדעתי. את הוולבו שאביה נותן לה, הוא בעצם מפרש כמין סוס טרויאני, והוא לוקח את זה צעד אחד רחוק מדי, אני אקריא קטע. כמה שנה את הוולבו האנטיקה הזאת. כבר מזמן הייתה צריכה להיפטר ממנה, אבל היא לא הייתה מסוגלת לזה, גם לא רצתה. אחרי הכל, זאת מתנה מאבא שלה, סוג של ירושה שניתנה לה בעודו בחיים. שכן הייתה זו המכונית שבה נהג הוא בשנות ה-80, ומאז תחזק ושמע אותה כרכב אספנות. הוא העניק אותה ללאורה ליום הולדתה ה-40, אחרי שיפוץ מנוע וצבע חדש. למרות הכל, המכונית בקושי נסעה, והם, במצבם הכלכלי, היו זקוקים דווקא למכונית חדשה. המתנה הזאת, שדרשה תחזוקה כה רבה, שתתה להם את הכסף. האישורים המיוחדים לרכב הספנות, הביטוחים והטיפולים היו יקרים, ומיכאל לא הבין למה הם צריכים את כל ההוצאות המיותרות האלה. ליאורה לא הייתה נוסטלגית. חפצי רטרו לא עשו לה את זה, ובכל זאת סירבה להיפטר מהמכונית, אבא יעלב. המכונית הזאת הפכה לסמל של שליטה טריטוריאלית, התערבות גסה בחייהם. עצם קיומה הוציא אותו מדעתו והוביל למריבות בלתי פוסקות. אבל מאחר שהיא הייתה המפרנסת הראשית, לא היה לו פתחון פה בקשר להוצאות. כשנתקעה עם המכונית בדרך לפגישה חשובה, שמח בליבו. ככל שתתקע יותר ותאחר לדיונים בבית משפט, כן ייטב. אולי בסופו של דבר ייפול האסימון.
ולא רק עם ליאורה יש לו, ועם הוולבו יש לו יחסים מורכבים, אלא בעיקר עם האימא שלו, ובעצם כך נפתח הספר. הספר נפתח בהלוויה המשונה הזאת של האימא, אישה לא מאוד מבוגרת, בת 70, והיא ביקשה הלוויה אינטימית שבעצם לא יבוא לשם כמעט אף אחד, והוא והקברן נוסעים אותה באלונקה, וכשהוא מגיע לקבר, הוא פשוט קורס פיזית אל תוך הקבר, והיא נשמטת, הגופה שלה נשמטת לתוך הבור, והוא עוזר בכיסוי הגופה. והאימא הזאת היא אדם מורכב, היא אישיות משוחררת, הוא רואה בה גם סוג של אישה בוגדנית ומניפולטיבית, והיא יורדת עליו מגיל צעיר, ויש לו איתה יחסים גם של אהבה וקשר עמוק, אבל גם הוא לא שוכח לה דברים שאמרה ועשתה.
כן, כן. אכן, הספר נפתח בעצם בלוויה של אמו, וכן, היא הייתה אישה מאוד מורכבת. שוב, גם כאן אין חד צדדיות, הוא לא רק כועס עליה או מתחשבן איתה, זה הכל באמת מלא גוונים. יש דברים מצחיקים שהיא עשתה לו ודברים בוגדניים שהיא עשתה לו, ובאמת מדובר באישה מלאת חיים שגם היא סבלה, אבל עדיין מחזיקה קו מאוד נחוש וחזק. ומצד שני, גם כמו שאמרנו, בוגדנית, מניפולטיבית, מושכת בדברים.
ומבשלת רע, הנה, הוא מתאר את המבוכה שלה מול הסירים, אז הוא אומר, נהגה, הוא ביקש ממנה לשחק איתו במחבואים, ואז היא לובשת את חולצת הבישול שלה, מין סטן בצבע מישמיש מזעזע, גדולה פי שתיים ממידותיה. תנוחת גופה הייתה מאומצת, תמיד היה משהו מסורבל ולא נינוח בתנועות כשבישלה, כמו דג מפרפר על החוף. הבישול שלט בה במקום שתשלוט בו. כשרחנה התקרבה מדי לאש, הוא פחד שהלהבה תאחז בשולי חולצתה, משום שהתענתה בבישול גם יצא לה לא טעים, ואת הלא טעים הזה התעקשה לנסות לגוון בלא טעים אחר. שניצלים קשים, קציצות תפלות, פסטה רכה מדי ואוף מחובס. וכאן זו סצנה שבעצם הוא מבקש ממנה, כשהוא ילד, לשחק איתו מחבואים, והיא אומרת לו, אני עסוקה מדי, לך מפה. ואז הבית משתתק, והוא מפחד שהיא נעלמה, והוא מתחיל לחפש אותה בכל המקומות. פתאום היא מופיעה ואומרת לו, הנה, רצית מחבואים, שיחקנו מחבואים, כשהוא לגמרי מבוהל מההיעלמות הפתאומית שלה, ואז הוא מבין שהיא לא מצייתת לכללים, ששום משחק.
אמא שלו לא מצייתת לחוקי משחק. בחיים, לא במשחקים ולא בחיים. ויצרה בעצם מין סיטואציה קצת נקמנית, שבה היא בעצם מתממת, היא אומרת, רצית לשחק, אבל היא בעצם יוצרת סיטואציה מאוד מפחידה, סיטואציה של נטישה, ואז פתאום הלב שלו יורד לתחתונים, כשהיא פתאום צצה ומבילה אותו.
אז יש גם אותה, ועם סיפור שנפתח בהלוויה, בדרך כלל מסתיים בחתונה, ככה לפי מיטב המסורת, אז כאן בסיפור זה לא חתונה, אבל כן הוא מוצא בסופו של דבר אהבה חדשה, שמה מרים. אבל ברקע של הסיפורים יש אחים. יש אחים עם סיפורים לא פשוטים, כי בספר אחיו של מיכאל שמו אסי, והוא היה גם טיפוס מאוד סוער ומאוד אפל, והוא נהרג בתאונת דרכים, זאת אומרת שזה פצע במשפחה, ואחות של מרים, האהובה החדשה, שמה אמליה, והיא אישה עמוקת גורל, שעבדה בזנות והשתמשה בסמים, ויכול להיות שהיא גם קשורה בעבר, באיזה סוד מהעבר של מיכאל, האחים, ואתה, אילן, גם אתה גדלת במשפחה שבה איבדתם אחות?
כן, כן.
למרבה, זאת אומרת, לרוע המזל, מסיבות של מחלת מניה דיפרסיה ודיכאון.
כן.
זאת אומרת
כן.
שהדיכאון אני... והתחום הזה הוא מוכר לך.
כן, המסיבות. אני לא אפרט על זה פה, אבל אני רוצה לדבר על שכן יש דברים שבהחלט הולכים איתך בכתיבה, כמו צל האח או אשמת הניצול. זה דברים שנגעתי בהם בעבר, והם באמת לא המוטו של הספר הזה, אבל זה דברים שהשתרבבו להם כזנב או כצל, כי הם באמת חלק ממני. אני חושב שפה הראייה, הטיפול הוא גם כן יותר סלחני. גם כלפי אסי, האח הגדול שנהרג, שהוא היה באמת אישיות מוקצנת, אבל היו בו צדדים...
מרביץ לו, כן, שם לו ג'וק בתוך
יש
האוכל.
יש משהו, אבל עובדה שאחרי שאסי הולך לעולמו, מיכאל שומע אותו, נותן לו סוג של הכוונות. ויש בזה משהו נורא יפה, כי מיכאל מזקק את הדמות הטובה של אסי, ומשתמש... בא לצרכיו.
כן. אילן, אתה בעצם למדת מדעי החיים, תכננת להיות ביולוג ימי, אתה עובד זה שנים בעסק משפחתי שיש לכם, שזה בעצם משלוחים משוריינים של יהלומים ברחבי העולם,
כן.
אבל אתה בחרת להתמקד בכתיבה.
כן.
איך זה קרה?
אני עכשיו בתקופת חיים שאני יכול לאפשר לעצמי להקדיש לזה יותר זמן, אני, כמו שאני עולה, אני עונה בדרך כלל גם לעצמי. רוב הדברים שאני עשיתי עד היום, ואני מחליף כמעט כל כמה שנים איזשהו סוג של התעסקות, אני לא מרגיש לגמרי נוכח בהם. כלומר, ברור שבאבאות שלי אני לגמרי נוכח, אבל בדברים של עיסוקים, אני תמיד ב-20%, 25% הראש שלי במקום אחר. זה קרה לי במעבדה בביולוגיה, וקרה לי אפילו גם בעסק, שם רתמתי כמעט את כל כולי. אבל בכתיבה אני מרגיש לגמרי שם, ב-100% אני מרגיש בבית. ולכן אני חושב שכדאי שאני אפנה לזה יותר תשומת לב.
אז אתה פרסמת כמה וכמה ספרים עד היום, למשל החוף של אדריאן, אישה אחת נפלה, החתול של שרדינגר, שם מעניין, אהבותיו הכוזבות של יוחנן, ועכשיו כאמור החיים החדשים של מיכאל. עד כמה האהבה שלך לים וגם ההשכלה שלך בתחום הביולוגיה הימית נכנסו לספר? אני רואה הרבה דימויים של ים, אבל... את כמה כן. זה נוכח?
בספר ספרים, הזה...
בכתיבה בכלל. כמעט,
בכתיבה, באחד הספרים שלי, החתול של שרדינגר, בגלל שהגיבורה הייתה מדענית, אז ההנחכה של המדע בספר הייתה קדושה. אגב, החתול של שרדינגר זה בעצם, היא בעצם ייחסה לאביה דמות של מושג פיזיקלי, שזה בעצם חלקיק שהוא ספק קיים, ספק לא קיים. ובגלל שאביה נעלם, אז היא קרא לו החתול של שרדינגר, כי לא ידעו אם הוא חי או מת. בספר החיים החדשים של מיכאל אין קרבה להתעסקות שלי במדע, אבל כן, יש קרבה לים.
אבל יש הרבה בך ממיכאל. לא, כן. להפך התכוונתי לומר, יש הרבה... כן.
יש,
במיכאל יש הרבה ממך.
כן.
קרבה
כן.
ביוגרפית.
כן, לא אחד לאחד, אבל באופי, בהתייחסות שלו לדברים. אבל כמובן, ספרות זו ספרות זו ספרות.
זה ספרות באמת גברית, אני חושבת, כן מסוג חדש. אם אנחנו רגילים לקבל, נגיד, ספרות גברית מסופרים כמו ניק הורנבי, למשל, שמדברים על גברים, חיבתם למוזיקה, חיבתם לנשים, חיבתם לקבוצות כדורגל, כאן באמת עולה איזה קול של גבר מודע לעצמו ואולי רגיש מעל הממוצע. אילן, אתה רוצה לקרוא לנו פסקונת לקראת סיום הרעיון?
כן. אני אקרא קטע קצר שדווקא פותח את הספר על האימא. אוקיי. הוא לא יודע למה נזכר בזה דווקא עכשיו. פעם כשהיה ילד, ישבה איתו בבית קפה וצפתה בו כשניסה לפתוח כמוסת פלסטיק של חלב עמיד. הוא אחז בלשונית ומשך בעדינות, אבל לא הצליח. היא הניחה את הספר של הביתיות על השולחן, בוחנת אותו בעיניים עירניות ומשועשעות בלי לומר דבר. הוא היה נבוך על שאינו יכול על הקופסית הקטנטנה. העולם עמד מלכת כאשר בצפאותיו הרועדות ניסה לאחוז בלשונית הפלסטיק ולהפרידה מהכמוסה, ואז משך בכוח רב מדי והחלב הכלוא בוואקום פרץ החוצה וניתז על חולצתו. היא צחקה לו, משועשעת. ידעתי שזה יקרה לך, אמרה ויגי שלו מפית במין תנועה פטרונית. הוא התרגז. היא רואה בו מוקיון שנולד בשביל לבדר אותה. כבר היה עדיף שתנזוב בו כל, כמו כל אימא נורמלית. אבל היא רק המשיכה לחייך לעברו, כאילו אינה מבינה ממה הוא עושה עניין.
החיים החדשים של מיכאל. אילן עמית, תודה רבה לך על השיחה
תודה
הזאת.
תודה רבה שהזמנת אותי.
דולר הוא 87 סנטים. זה הכל. ו-60 סנטים מזה במטבעות של פני. מטבעות שנחסכו אחד או שניים בכל פעם בהתמקחות עם החנווני והירקן והקצב. עד שהלך היה עם בערו מבושה על ההאשמה הדוממת בקמצנות שעלתה מתוך המסע ומתן הזה. שלוש פעמים ספרה דלה, דולר אחד הוא 87 סנטים. ומחר חג המולד. לא היה מה לעשות כמובן, רק לקרוס אל הספה הקטנה והמרופטת וליילל. כך עשתה דלה, מה שמחק את ההשקפה המוסרית שהחיים מורכבים מיפחות, ממשיכות באף וחיוכים, כשידן של המשיכות באף על העליונה. כך נפתח סיפור של או הנרי, שאנחנו כולנו מכירים אותו אולי בתור הגרסה שנקראת המחרוזת. למדנו סיפורי או הנרי בתיכון, או אפילו בחטיבת הביניים, אני חושבת. והנה עכשיו יש הזדמנות להיכרות מחודשת עם סיפוריו של או הנרי, אצלו לכל איש סיפור. כקרות לחם של מחשפות, זה ספרון צנום עם כמה מסיפוריו של או הנרי, בתרגומה של דפנה רוזנבליט, שגם בחרה את הסיפורים בהוצאת כתר, ואנחנו נאמר שלום לעורכת התרגום בהוצאה, אורנית כהן ברק. שלום אורנית.
שלום לך שירי.
כקרות לחם של מחשפות, אנחנו למדנו סיפורים של או הנרי, שאחר כך עברו כל מיני עיבודים. אני קראתי עכשיו מתוך סיפור שנקרא בעצם מתנות מלכי המזרח. זאת אומרת, הוא מדבר על האקט הזה של נתינת מתנות, בטח בערב חג המולד, אבל זה באמת על זוג צעירים, אני, הוא והיא, שהיא מוכרת את שערות ראשה כדי לקנות בזה שרשרת, כן, לשעון שלו, לשעון העתיק שלו, והוא מוכר את השעון כדי לקנות מסרקות וקישוטים לשיער שלה, אז ככה הם נשארים בלי כלום, אבל עם איזה אהבה ונתינה. בנימה אירונית הסיפור הזה מסתיים, או קצנית אפילו הייתי אומרת. אז הנה, או הנרי שוב, איתנו, רלוונטי, צח.
נכון, אני מסכימה איתך, זאת הייתה איזושהי מחשבה באמת... שעלתה כמה פעמים מכל מיני כיוונים כשישבנו בישיבות מערכת ואפילו מזה כמה אנשים יותר מבוגרים שאמרו, שאלו אותי, תגידי, לאן הוא נעלם? למה אנחנו לא רואים שום דבר שלו היום? ואני חושבת שאולי מה שקרה זה באמת שזה מתחבר לכולנו עם מבחנים ובגרויות באנגלית, והיה, אני חושבת שזה היה מתבקש קצת להוציא את זה מהמקום הדידקטי, כי זה סיפורים מקסימים שאני כל הזמן ככה שומעת תגובות של אנשים שקוראים אותם היום ומאוד מאוד נהנים.
הם סיפורים על אנשים קטנים, על אנשים עניים או נוכלים או קבצנים או בני אצולה אמיתיים או מזויפים ועל מות חן, מחזרים ומחזרות לא היו צלחים, פקידים, שוטרים, מלצריות, כל האנשים בעצם, אנשים בני המעמד הבינוני מינוס, נגיד כך, בדרך כלל.
כן, הוא, אני חושבת לאור הנרי היו חיים מאוד צוערים. אני ככה קצת אספר עליהם, אבל בגיל צעיר ככה, בגיל 15 הוא עזב את הלימודים, והיה קצת זבן, אחר כך מנהל חשבונות וגם כספר בבנק. ואז הוא אשם שהוא מעל בכספי הבנק, ולא כך רצה להתמודד עם הסיפור הזה, והוא נמלט לניו אורלינס, ולטקסס הוא חזר רק אחרי שנודע לו שאשתו חולה מאוד, ולאחר שהיא נפטרה, הוא נשפט ונידון לחמש שנות מאסר. בכלא הוא היה רוקח, ושם הוא התחיל לכתוב סיפורים. עכשיו, גם האנשים שהוא ישב איתם בכלא, גם אחרי שהוא השתחרר מהכלא, הוא עבר לניו יורק, ושם הוא התחיל לכתוב עבור מגזין סיפור בשבוע. אבל הוא גם מאוד אהב לשתות, והוא כזה היה בן אדם שמסתובב.
מתערבב,
מסתובב.
והטיפוסים שהוא פגש בכלא ממש נתנו לו הרבה מאוד חומרים, כי הסיפור הראשון למשל שפותח פה את הקובץ, הוא סיפור על עבריין לשעבר שרוצה לחזור למוטב, פורץ, שודד כספות. זה נקרא חזרה למוטב וסחרה, כן? והוא נמלט, משנה את שמו, זהותו, ורוצה באמת להיות אדם טוב, מוצא לו אהובה, אבל העבר עודף אחריו באיזה רגע שנערה נלכדת בתוך כספת, שואלים כולם בהיסטריה, ואהובתו שואלת אותה, אתה יכול לעשות משהו? ואז הוא מוציא את הכלים המשוכללים שלו, שהוא בדיוק תכנן להיפטר מהם, את המקדחות, ומשחרר את הנערה, והוא בטוח שעוד רגע אוסרים אותו, אבל הנה השוטר שבא כביכול ללכוד אותו, משחרר אותו. בעצם סיפור די אופטימי על האפשרות כן לחזור למוטב. והוא מהניסיון שלו כותב על זה, כי גם הוא כאמור היה חמש שנים בכלא וחזר למוטב.
נכון, כן, יש פה גם איזה מין, בעצם כולם מרשים לעצמם לעגל פינות, קצת לעצום עיניים כשצריך ממקום טוב, אז אני חושבת שיש איזו אמונה בטבע הטוב של האדם, בהומור, בגורל, כמה שהוא אירוני, ואני חושבת שכולנו נתקלים במין סיפורים כאלה כל יום אפילו, אבל הוא ידע לקחת אותם ולעשות מהם משהו כל כך מהנה.
כן, אגב, כשאומרים או הנרי, ממתק, אז ממתקים קטנים, אבל כשאומרים או הנרי, תמיד אומרים סיפורי פואנטה, כי תמיד יש לו סופים כאלה מוזרים, שפתאום, מה שנקרא בתורת הספרות, להיות דאוס אקס מכינה, כן? שפתאום נכון. אלוהים יתערב כאן, איזה טוויסט של הגורל.
איזה פתרון כן. מפתיע לגמרי, נכון.
אז גם ירדו עליו בשל כך.
נכון, אני חושבת שחשבו שזה לא מספיק מתוחכם אולי, לא מספיק עם אורך נשימה, אבל העובדה היא שהוא נשאר איתנו, אני מאמינה שהמבקרים הסנובים, מי זוכר אותם היום?
הוא נשאר סופר מאוד פופולרי.
מאוד פופולרי, אני חושבת שהוא באמת רב מג של סיפור קצר.
פרס או הנרי הוא פרס שנתי שמוענק לכותבי סיפורים קצרים מצטיינים עד היום, זה פרס די יוקרתי על שמו.
מאוד יוקרתי, מאוד יוקרתי. אני חושבת שפה הזמן, הזמן עושה צדק.
אגב, את השם או הנרי, כך אומרת, מספרת האגדה, הוא לקח מסוהר ששמר עליו בבית הכלא, קראו לו אורין הנרי, והוא פשוט אימץ אותו כשם עת, כי הוא נולד כוויליאם סידני פורטר.
נכון.
אז אורנית, איזה סיפור בקובץ הזה את הכי אוהבת?
זה סיפור מאוד נחמד, שנקרא הכופר על הצ'יף האדום, שהוא מספר על שני שודדים כאלה קצת שלומיאלים, שיש להם בכיס $300, והם צריכים עוד כסף כדי לבצע איזושהי עסקת, איזו הונאה באיזה נדלן, ואז הם מחליטים לחטוף את הבן של ראש העיר באיזה עיירה כזו קטנה ומנומנמת בארצות הברית, שיודעים שאף אחד לא באמת מתעניין בה, ואז הם באים לחטוף את הילד, ומסתבר שהילד הוא בכלל מה שהיום אנחנו קוראים ילד עם ADHD, עם הפרעת קשב. כן. משהו שכמובן, כמובן בזמנו, לא, אף אחד לא ידע מה זה ילד עם הפרעת קשב, אבל מסתבר שזה לא, כמראה, זה לא המצאה של ימינו אנו. ודווקא אני מאוד אוהבת לראות את המקום הזה שאנחנו מתארים תופעה שעדיין אין לה שם. והיום זה כל כך נמצא בשיח, ההפרעות קשב למיניהן, שדווקא לראות את זה במצב, בתיאור הזה, זה היה מאוד מאוד
משעשע. את קוראת לנו משהו מתוך הספר? בוא נשמע.
כן, אני מאוד אשמח. נקרא איזו פסקה קטנה כזו, שבאמת אחרי שהם חוטפים את הילד ומביאים אותו למקום מחבור, מגיע אחד החוטפים, שבינתיים הלך להחזיר איזה קרקרה שמשתמשו בה, ואז הוא פוגש את השותף שלו לחטיפה ואת הילד הקטן. הילד בן 10, והוא החליט בעצם שכל המקום הזה שאיפה שהוא מוחזק בו, זה איזה מין כפר של אינדיאנים. ואז הוא כותב, הוא אומר, כן רבותיי, הילד נראה בעננים. הוא כל כך נהנה מהמחנה במערה ששכח שהוא בעצמו שבוי. חיש קל העניק לי את השם אי נחש המרגל, והכריז שלאחר שלוחמיו האמיצים ישובו מן הקרב, הם יעלו אותי על המוקד עם שחר. אכלנו ארוחת ערב, והוא מילא את ביף בייקון ולחם ורוטב והחל לדבר. נאום ארוחת הערב שנשא נשמע בערך כך. זה ממש מוצחן בעיניי. עוד אף פעם לא ישנתי במחנה, אבל היה לי פעם אופוסום מחמד, וביום הולדת האחרון מלאו לי 9. אני שונא ללכת לבית ספר. אך בראשים טרפו 16 ביצים מהתרנגולות המנוקדות של הדודה של ג'ימי טלבוט. יש אינדיאנים אמיתיים ביער הזה? אפשר לקבל עוד קצת רוטב? כשהעצים זזים הם עושים רוח? היו לנו 5 גורים. למה אף שלך כל כך אדום, הנק? לאבא שלי יש המון כסף. הכוכבים חמים? הכתבתי לאד ווקר פעמיים בשבת. אני לא אוהב בנות. קרפדות אפשר לתפוס רק עם חוט. שברים משמיעים רעש בכלל? למה תפוזים עגולים? יש לכם מיטות בשביל לישון במערה? לעמוס מרי יש 6 אצבעות ברגליים. טוק יכול לדבר, אבל אף קוף ודג לא יכולים. כמה צריך בשביל להגיע ל-12? מדי כמה דקות הוא נזכר שהוא אדום אור מעצבן, והרים את רובי המקל שלו, והלך על קצות האצבעות אל פי המערה כדי להשקיף על הסיירים של לבני האור הסנועים. מדי פעם השמיע קריאות מלחמה שצמררה את הנק הזקן הצייד. הילד הזה השליט טרור על ביל כבר מהרגע הראשון. בקיצור, ככה כן. הוא ממשיך לשגע אותם.
הילד שאמור רק להיות קורבן, הופך למתעלל הראשי, כן, וזה הופכים ממש ישירות לתודעה של ילד עם הפרעות קשב וריכוז, עוד בימים שלא ידעו מה זה בדיוק.
נכון. האבא שלו לא ממש דחוף לו להחזיר אותו הביתה, הוא נהנה מכל רגע של חופש, והסוף זה כמובן משעשע.
ויש עוד סיפורים אירוניים כאלה, למשל, הסיפור שמעניק לקובץ את שמו, כיכרות לחם של מכשפות, מספר על מישהי שעובדת במאפייה ומתאהבת באיזה טיפוס שנכנס כל יום לקנות שתי כיכרות יבשות, דווקא של לחם לא טרי, והוא יש לו קצת מבטא גרמני, מבטא זר, והוא נראה לה מין אומן מיוסף, שר כזה, ויום אחד היא מחליטה לצ'פר אותו באהבה, כן? ולהכניס שתי קוביות חמאה לתוך הכיכרות הישנות האלה, ואז הוא מגיע יום אחד, הוא מקלל אותה, והיא לא מבינה מה רע היא עשתה, ואז מסבירים לו שאיש הזה הוא בעצם ארכיטקט, והוא מסרטט בעיפרון את התוכניות הגדולות שלו, והלחם היבש, הפירורים עוזרים לו למחוק אחר כך את העיפרון, כשהוא חוזר על הכל בעת, והיא בעצם עם החמאה הרסה לו את התוכנית שהוא עובד על החודשים. אז כל ההיפוכים האירוניים, כן, כוונות טובות. וכמובן יש בקובץ הזה גם את העלה האחרון, זה גם סיפור מאוד ידוע על אישה ש... חולה מאוד, והחברה שלה מטפלת בה, והיא ככה סופרת את העלים שנותרו על הכיסוס, כי היא מאמינה שכאשר גם העלה האחרון ננשור, היא תמות. אבל זה סיפור דווקא שנשאר עם סוף פתוח, אני חושבת, אולי אפילו חיובי.
אני יודעת, לא ממש, מכיוון שהצייר מת.
הצייר מת מתחתם, כן.
נכון, הצייר מת מדלקת ריאות.
העלה האחרון בעצם, כן, החשיבה המאגית הזאת עבדה, אבל על חייו ומותו של הצייר, ולא כל כך עליה.
נכון, אבל הוא צייר את יצירת המופת שלו, אז כן, אפשר, את יודעת, זה הכל זווית של ראייה.
אגב, יצירת המופת שלו, העלה האחרון של הכיסוס, הוא יכול להיות שהוא זה שהחזיק אותה בחיים, זאת אומרת, כמה האומנות יכולה להחזיק אדם בחיים, ואורנית, יש גם את הסיפור שחותם את הקובץ על כימאי הכלולות, והוא כותב כל כך יפה, או הנרי, בסגנון שלו, ריחות ברורים ואופיוניים נוספים של האביב יש זכויות יוצרים עליהם, השייכים כולם לעיר גדולה שמעל רכבת תחתית, ריחות של אספלט חם, מנהרות תת-קרקעיות, בנזין, פצ'ולי, קליפת תפוז, קונחיות אולבני, סיגריות מצריות, טיח ודיו לח של עיתונים. האוויר שנשב פנימה היה מתוק ועדין. בחוץ התנצחו אנקורים ברינה מכל עבר. לעולם אל תשימו מבטחכם במאי. זה על חודש מאי. כותב כל כך יפה.
מקסים, מקסים. כן.
אז זה או הנרי, קובץ סיפורים חדש, כיכרות לחם של מכשפות, תרגמה וערכה דפנה רוזנבליט, ואת אורנית כהן ברק, עורכת התרגום בכתר. תודה רבה לך על השיחה הזו.
בשמחה.
להתראות.
להתראות.
ליום הולדתי ה-71. איזו מוזה תבחר בי עכשיו, כשתחלוף על פני הכפר, ותבחין בי יושבת על המדרגה, עם החיות, בטרנינג מהוע, שיער סטור וקפקפים? זיק בעיניים היא לא תפגוש כאן, גם לא נוצות טורקיז או לחיי תפוחים. מבט חטוף יספיק לה להימלט מכל הדעת אל נשמות גואשות יותר, לא כמוני, שמחפשת מילת אהבה באבן שושן. זה השיר שפותח את ספר השירים החדש של אגי משעול, משוררת אהובה. שלום אגי.
שלום שירי.
מלך נשמונת, כך נקרא הספר, בעטיפה כן. ורודה. כן. ובה נראית ילדה קטנה עם צל גדול, והילדה הקטנה על עטיפת הספר זה בעצם צילום שלך כילדה.
נכון,
לבושה
נכון.
בלבן.
נכון, עם צל שמתארך ככל שהשמש מנמיכה.
אז השירים שבאמת נכתבים, את לא סתם פתחת את הספר עם יום הולדת 71, הרבה פעמים קובצי השירה שלך, הספרים, ככה מלווים תחנות בחיים שלך, תחנות של אהבה, תחנות של אימהות טריה, תחנות של מסעות שיריים, והנה כאן מגיע מין תחנה של, גיל בשל, גיל בוגר יותר, ואת כותבת על המוזה שקצת בורחת אל נשמות גואשות יותר.
נכון, אבל את יודעת, זה נכון, אבל גם קצת הפוך על הפוך, כי עובדה שהיא הייתה איתי, נכון?
אחרת לא היה יוצא הספר הזה.
אחרת לא היה יוצא הספר.
הוורוד הזה, למה הוורוד הזה?
תראי, קודם כל זה צבע השנה, הכריזו עליו, זה ורוד רטרו כזה. זו לא החלטה שלי, אבל אהבתי את זה.
כן. זה הוורוד הזה למרות הכל, למרות הצל המתארך.
נכון, כי את יודעת, בתוך כל התחנות שאת הזכרת וכל השנים שעוברות והמציאות שמשתנה, אני פונה פה דווקא אל היסוד היציב, אל הנשמונת הזאת, שהיא, כמו שאמר פבלו נרודה, לנפש אין אף שערת צבע, והיא היסוד היציב בתוך כל התחנות. שהיא באמת הנשמונת היא חסרת גיל. זאת אומרת, אני לא חושבת שאני מבוגרת שכותבת אל הילדה שהייתי, אלא אני מחיה את, אני מחיה אותה ואת כל הגילים.
את הרבה מהשירים כתובים באיזה מין פיקחון, מודעות לזמן שחולף, והוא מתאר את האישה, אני חושבת, תכף אולי אני אצטט מתוך זה, שניצבת בפתח הבית ונשקפת בחלון, והמשקוף ועמות הסיפים קצת ככה ממסגרים אותה, אולי סוגרים עליה, הנשמה, הנשמונת הזאת קצת מפרקסת בתוך הגוף כמו האישה בתוך הבית.
נכון, היא גם מפרקסת בתוך הבית, בתוך הגוף, שגילו, הגוף בגילו.
אני יחפה בתוך נעליי, אירומה בתוך בגדיי, דיוקן ממוסגר במשקוף הדלת. כבר אין בי התנועה, התמונה בציפורים, רק הזמן סופר וסופר, מזמזם סביבי, כמו זבוב תורדני.
נכון. יש בספר הזה הרבה פרדות, פרדות שלי כמנחת סדנאות שירה, פרדות שלי מאנשים, חיים גורי, נעמי סמילנסקי, שמופיעים בספר הזה. אני גם בדיאלוג עם המשוררת רחל, בפוסט, שיר שנקרא פוסט לרחל, שבה אני מספרת לה מה קרה לכנרת ומה קרה למדינה הזאת, ככה מעדכנת אותה. ויחד עם זה, בתוך כל הדבר הזה, בטח ראית, יש גם הומור, כמו שגם מחיה את הדברים, כי זה לא ספר של אוי אוי אוי,
כן.
אלא כן, יש כאן הרבה, כמו שאת אמרת, פיקחון, ו-you lose some, you win some.
כן, יש הרבה חיות, ואותם טבע ובעלי חיים שאת כל כך אוהבת, גם הם פה מחיים את השירים. אולי תקראי לנו משהו מהספר?
טוב, אולי נקרא את הפוסט לרחל.
מצוין.
שרתי לארצי, גם שביל כבשו רגליי, עץ נטו ידיי, ועם אורי בני פסעתי לאט בשבילי הגן, אך לא אפאר את שמה על שלל קרבות ועלילות. מים רבים זרמו בסורק מאז הקיקיון, עצי הגס פרחו ונבלו, אורות רחוקים קרצו וחוו, וניב אחר ניב קורסים פה לאחר. שירה יורדים מהארץ מחופשים לשפות זרות, בלי ויזה, בלי דרכון, הכל אני אורזת לבד. וחוץ מבכי במסתרים, איש לא נתן לי דבר להעביר. הייתי משתנות רחוקתי שלי, כנרת מתייבשת משנה לשנה ורבים בה הטובעים, והדקלים לא מענבה הם שפלי צמרת, כי אם מחדקונית הדקל המחוררת אותם מבפנים, עד שנובלות כפות התמר והעץ קורס תחתיו. רק ילדים עוד גולשים מחרמון הסבא, ומיידים זה בזה כדורי דמי משלג. שתדעי.
ישר למבקר המדינה.
כן.
זה דוח מבקר המדינה רק בשירה, בשיר אחד.
כן, זה באמת קצת עצוב. כשכתבתי את השיר הזה, זה אגב דבר מדהים, אני התברר לי בדיעבד שכתבתי אותו ב-27 בספטמבר ביום הולדת שלה. שדעת שירים הם כן. הרבה פעמים מכשפות וקוראים
כן.
שם דברים בתת.
אז כתבת לשיר שבעצם מדבר גם, מביע גם את הביקורת על המציאות החברתית והפוליטית והתרבותית כאן. וזה תמיד קורה בשירים שלך, אלה לא רק שירים אישיים או שירי טבע.
נכון.
יש בהם גם מציאות ישראלית.
בוודאי, יש שם הרבה שירים על המקום שלי, על הטילים שיש מסביב, על הכלבה שלי הפוסט-טראומטית שבורחת מתחת לבית תמיד שיש אזעקות ו... כן, זה המקום שלי הקטן שמחלחל אליו כל מה שיש פה בארץ הזאת.
אני חושבת, אגי, שאת מייצרת אינטימיות עם הקוראים שלך דרך השירים. לא הרבה משוררים יכולים לעשות את זה. איך את עושה את זה? מה הקסם שלך?
אני לא יודעת, אני מרגישה את עצמי מבפנים, לא מבחוץ, אבל באמת, את יודעת, רוב התגובות שאני מקבלת אל הספר, הם מדברים על השירה המקרבת. תראי, אני חושבת שבגיל שלי, משוררים צעירים הם הרבה פעמים, את יודעת, וטוב שכך, הם שיקורים מכל האפשרויות שהשירה מציעה להם, אבל בגיל שלי אני מתפשטת מכל זה ונוגעת במהות. אני באמת מדברת עם אנשים, שירה בשבילי זה דיבור עם אנשים, וכן, יש הרבה אינטימיות בספר הזה, נכון, כי זה בהיר.
אז אולי נקרא עוד שיר אחד לסיום, את או אני? אני רציתי את השיר, מה אנחנו עושים? מקובל עלייך?
Okay. כן, בהחלט.
מה אנחנו עושים? אנחנו חיים בהווה הרמטי על רגלי מזלג של תרנגולת, והדרך שלא נבחרה ממשיכה לחיות בנו בלי שנדע לעולם את סופה. הכתם הרטוב על הסדין הוא מותם החוזר על עצמו של ילדינו. ולפני השינה יש לנו רק כבשה אחת לספור. אנחנו מתעוררים כל אחד בגוף של עצמו. הרגישים מאוד לצורות האוויר שבין החפצים ולקרני הרנטגן של השמש בעלי הצפצפה. אנחנו שותים אהבה כמו גמל. עושים את מיטב יכולתנו להתרחש. לפני שיטיל הסוף את קוביות הקרח שלו לתוך הלב. זה מה שאנחנו עושים.
כן.
אגי משאול, מה לך נשמונת, ספר שירים חדש בהוצאת הקיבוץ המאוחד. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה, שירי, תודה רבה.
להתראות, ואנחנו נסיים עם פרנק סינטרה שלנו, את מה שקורה, תוכנית הספרות של יום חמישי. היום אנחנו דיברנו על החיים החדשים של מיכאל, של אילן עמית בהוצאת ידיעות ספרים. דיברנו על סיפורי או הנרי בתרגום חדש לעברית, כיכרות לחם של מחשפות בהוצאת כתר, וכמובן על ספר השירים החדש של אגי משאול, מלאך נשמונת בקיבוץ המאוחד. תודה רבה לעומר מנחם שליט על ההפקה, לאלעד זוהר על הביצוע הטכני, כאן באולפן שירי לברי. תודה רבה לכם על ההזנה. שבת שלום.